ועכשיו נמכור קצת נשק. מעט אבי שרף, סינגפור. קורא עודד גושן. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. לפני 5 חודשים, לאחר פרוץ המלחמה בעזה, נותרו דוכני יצרניות הנשק הישראליות בסלון האווירי בדובאי שוממים, חסומים בסרט אדום. הסכמי אברהם אמנם הובילו לבוננזה עסקית לתעשיות הביטחוניות במפרץ, אך קשה למכור שם נשק ישראלי בגלוי בזמן שאותו נשק הורג אלפי פלסטינים ברצועה. הסלון האווירי בסינגפור שננעל לפני כחודש הוא עולם אחר. בתערוכת התעופה והנשק הגדולה והחשובה ביותר באסיה, הקליינטים הביאו עניין במערכות הישראליות דווקא מכיוון שהן הוכיחו את עצמן בשדה הקרב בעזה. חלק התעניינו במערכות הגנה שירתו אלפי טילים. אחרים לטשו עיניים למלטים התוקפים וכלי טייס מתאבדים זעירים. 2022 הייתה שנת C לייצוא הביטחוני הישראלי על רקע המלחמה באוקראינה והזינוק ברכש מצד המדינות שלקחו חלק בהסכמי אברהם. המגמה נמשכה במלוא עוזה ב-2023, כשאירופה הגדילה את הרכש בשל החשש הגובר מפוטין. חזרתו האפשרית של טראמפ, שמאיים במפורש שלא לעמוד לצידן של חברות ברית נאטו, נתנה תנופה נוספת למרוץ החימוש. הדוכן הישראלי, שנחנך על ידי מנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר ויושב ראש רפאל יובל שטייניץ, תפס מקום מרכזי בחלל התערוכה, והיה מוקד עלייה לרגל של משלחות ביטחוניות. רמטכ"ל צבא קמבודיה קיבל סקירה מסמנכ"ל השיווק של התעשייה האווירית, בעוד יושב ראש ועד העובדים יאיר כץ השקיף מהצד. שר הביטחון של תאילנד נראה משוחח עם נציגי אלביט, שממנה רכשו התאילנדים מלט מתקדם לתקיפה ולמודיעין. בסיור בסלון התברר שהיחסים בין ישראל לסינגפור הם סוד גלוי. בעוד שבארץ נוטים להצניע את הסחר בין המדינות, סינגפור לא מסתירה את עומק הקשרים ושיתוף הפעולה באוויר, בים, ביבשה, בחלל וגם בסייבר. ברחבת המטוסים של חיל האוויר הסינגפורי, תחת שמש טרופית קופחת וכמעט 100% לחוט, צוותי אוויר מקומיים הציגו לרעבה מלטים ישראלים שונים של התעשייה האווירית ושל אלביט. באחרונה, דיווח משרד ההגנה של סינגפור על רכש מלטים מתקדמים נוספים של חברת אירונאוטיקס הישראלית ושל רפאל. בישראל לא פורסם על כך דבר. עדות יחידה בעברית לעסקה הזאת נמצאה קבורה בכתבת תוכן שיווקי של אירונאוטיקס. ואף שבישראל לא מרחיבים על הפעילות המשותפת עם סינגפור, הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית חושפים כי ליצרנית הנשק הישראלית שורה של החזקות מהותיות במדינה, ומראים כיצד חברות ישראליות וסינגפוריות עובדות יחד על פרויקטים שונים. כך למשל, התעשייה האווירית מחזיקה 30% מחברת אימצסאט הישראלית, שהכריזה ערב פתיחת התערוכה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם יצרנית לוויינים סינגפורית. התעשייה האווירית מחזיקה גם חברת בת משותפת עם קונצרן ביטחוני סינגפורי, ST Engineering, שמייצרת טילים ימיים מתקדמים בשם חנית כחולה, שנרכשו באחרונה על ידי סינגפור. את הדברים חשף לא אחר מאשר מפקד שייטת הפריגטות של סינגפור. רשימת העסקאות בין המדינות ארוכה. סינגפור רכשה בעבר מטוסי בקרה אווירית של התעשייה האווירית, נחשון, כמו גם מערכת הגנה אווירית מתוצרת רפאל, הספיידר. לפני 50 שנה השלימה התעשייה האווירית מכירת לוויין ריגול מבוסס מקם לסינגפור בעלות $200 מיליון. הדוחות של התעשייה האווירית מלמדים גם כי יש לה החזקות בשתי חברות נוספות במדינה, IAI אסיה ומרדן הולדקו. בסינגפור פועלת גם קוסטודיו, חברה נכדה של התעשייה האווירית, כמעין חממת סייבר. החברה השקיעה בעבר בשתי חברות שפיתחו רוגלות, ונגד אחת מהם הוטלו באחרונה סנקציות אמריקאיות. כשמעיינים בדוח הכספי האחרון של התעשייה האווירית, מגלים ששמה של קוסטודיו נעלם. לפני טילים, לוויינים וסייבר, 2022 הייתה קודם כל השנה של המלטים והרחפנים שהיו הנתח המרכזי של הייצוא הישראלי. למעשה כל היצרניות דיווחו אשתקד על עסקאות ענק בתחום. אלביט לדוגמה דיווחה על עסקה עם לקוח בלתי מזוהה. הודו חשפה מיוזמתה שהיא הצד הרוכש. לתעשייה האווירית היו עסקאות משלה. בביטן של החברה הוצג לראווה המלאט המתאבד שהכריע עבור אזרבייג'אן את המלחמה נגד ארמניה בנגורנו-קרבח. לאחרונה דיווחה התעשייה האווירית על עסקת ענק למכירת כלי טייס מתאבדים לאסטוניה. האסטונים רכשו גם טילי חנית כחולה ישראלים. לדברי שר ההגנה האסטוני, הטילים הימיים הישראלים יחד עם המלאטים המתאבדים של התעשייה האווירית וטילי ספייק שנרכשו מרפאל נועדו להרתיע את פוטין ויוכלו במקרה הצורך להשמיד את כל הצי הבלטי של חיל הים הרוסי. בתזמון מושלם מבחינת התעשיות הישראליות, בצהרי היום השלישי לסלון האווירי צפצפו כמה מכשירים ניידים בדוכן הישראלי. התראות על ירי לאילת. החות'ים שיגרו לעבר ישראל טיל בליסטי שיורט בידי מערכת החץ הישראלית. המערכת חוותה טבילת אש מבצעית ראשונה במלחמה הנוכחית, ומאז אוקטובר יירתה 6 טילים מתימן ואחד מעזה. נשמח לאזכור כי מערכת החץ היא של התעשייה האווירית, נכתב כעבור שעה במייל שנשלח לכתבים. זה בטח לא יזיק למחירות. 2023 הסתיימה עם עסקת ענק למחירת החץ-3 לגרמניה תמורת 3.6 מיליארד דולר, ומחירת מערכת ישראלית לירות טילים לאזרבייג'אן ב-1.2 מיליארד דולר, בתום ביקור הדגמה בבקו שדימה יירוט טיל של אויב דמיוני. שבוע לאחר מכן, ועל רקע רכבת אווירית מישראל, פתחה אזרבייג'אן במערכה בנגורנו-קרבח. גם רפאל סגרה השנה עסקה גדולה בתחום, כשמכרה מערכת לירוט טילים לטווח בינוני, כלא דוד, לפינלנד, שכמו אסטוניה מאוימת על ידי פוטין. בסלון האווירי הציגה רפאל גם את מערכת מגן אור לירוט טילים ומלטים באמצעות לייזר. יתרונה המרכזי של המערכת, שעוררה התעניינות ניכרת בקרב כל משלחת זרה שביקרה בביטן, הוא בהוזלת העלויות הכרוכות בירוט. טיל מיירט בודד עולה עשרות אלפי דולרים. על פי הערכות, המערכת תהיה מבצעית בעוד שנה עד שנתיים. רפאל הציגה בביטן את הרחפן המתאבד, ספייק פיירפליי, מעוז בצהלית מדוברת, שמאפשר לכוחות של לוחמים בשטח בנוי לאתר מחבלים, להתרסק עליהם ולחסלם. הרחפן שכבר נמצא בשימוש נרחב בעזה, מופעל על ידי צוותי חיר באמצעות טאבלט. גם התעשייה האווירית הציגה מעין טיל אישי שכזה, בעל ראש נפץ של 2 קילוגרם ומהירות מרבית של 280 קמ"ש. חייל יחיד יכול לשאת את הטיל, שנראה כמו חללית ממלחמת הכוכבים, ולשגר אותו מכף ידו. הטיל כבר נמכר לצבא האמריקאי. הזינוק בשימוש בכלי טייס בלתי מאוישים סביב הגלובוס יצר ביקוש עצום למערכות לזיהוי ולנטרול רחפנים, ויצרנים ממדינות רבות הציגו את פיתוחיהם בסינגפור. הצורך הצבאי ברור. מאות סרטונים משדות הקרב באוקראינה ובעזה כבר הראו שימוש קטלני ברחפני נפץ לפגיעה מדויקת בכוחות קרקעיים, ריכוזי חיילים, מתקנים וכלי רכב צבאיים. בצד הצרכים הצבאיים, השימוש הגובר ברחפנים למטרות מסחריות מחייב מערכות לניהול התעבורה האווירית, שצפויה לגדול באופן אקספוננציאלי בשנים הבאות. יצרנית ישראלית שהציגה אמצעים הגנתיים כאלה בסינגפור הייתה סקיילוק, שבעבר מכרה את מערכותיה גם לאיחוד האמירויות ולמרוקו. בביטן סיפרו בגאווה מהולה בצער, איך קיבלו שיחת טלפון בהולה מצהל אחרי 7 באוקטובר, אף שניסו לעניין את הצבא במערכת הרבה קודם. מתקפת הרחפנים של חמאס באותה שבת השביטה עמדות ירי מתקדמות, פגעה בטנקים והטילה מטענים על חיילים בבסיסים בתוך ישראל, והובילה לשינוי תודעתי מיידי בצהל. בקדמת הביטן הוצגה מערכת לבישה נגד רחפנים לכוחות רגליים בשטח. מדובר בצמד אנטנות מלביניות קטנות שנכנסות לאפוד של הלוחם. הן אמורות לזהות רחפן מאיים בטווח של כמה קילומטרים ולהפילו מיידית. לדברי המנכ״ל אביעד מצא, המערכת הלבישה נמכרה בעבר למדינות ברית נאטו ולפיקוד הכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית, וכעת היא נמצאת בשימוש נרחב גם בקרב הכוחות המתמרנים ברצועה. יש לנו עשרות הפלות, ובוודאות טיפלנו גם רחפנים של צה"ל, הוא הודה בתשובה לשאלתי. מאחור הוצגה האחות הגדולה של המערכת הלבישה, כיפה ניידת, להתקנה על כלי רכב צבאיים. היתרון במערכות החברה, הסביר מצא, הוא שהן גם מזהות במדויק את המיקום של מפעיל הרחפן, מידע שמועבר במהירות לטובת סגירת מעגל במרכאות וחיסול האויב. לדבריו, מערכות החברה כבר סייעו לפגוע במפעילי רחפנים של חיזבאללה. אמצעי נוסף שהוצג לראווה הוא קרן שמיים. רובה נגד רחפנים, שלדברי מצא נמכר לדנמרק, שוודיה, ליטא ופולין. ומשם עשה דרכו לאוקראינה, להילחם ברחפנים הרוסים. ומי ששאל את עצמו באחרונה מדוע ווייז מדווח לו שהוא נמצא כרגע בבירות או בקהיר, ייתכן שימצא תשובה חלקית באמצעי הרביעי שהציג הסקיילוק, הספופר. מכשיר שנועד לשבש את חיישני ה-GPS של רחפני האויב, כך שיאבדו אוריינטציה וינחתו מיד אל הקרקע. אז אתם אחראים לזה שחצי מדינה בלי ווייז? שאלתי. זה לא רק אנחנו, ענו לי בחצי חיוך. גם סנטריקס הישראלית מייצרת מערכות נגד רחפנים, וגם שם סיפרו שמערכת הביטחון החלה להתעניין ברצינות ביכולותיה רק לאחר פרוץ המלחמה בעזה. מאז הן הוכנסו לשימוש נרחב בדרום ובצפון נגד רחפני חמאס וחיזבאללה. לפי החברה, האמצעים שלה לא יוצרים נזק היקפי כי הם מתלבשים ספציפית על התדר של הרחפן המאיים. מלבד השימוש בשדה הקרב, המערכת של סנטריקס מיועדת גם לשדות תעופה ולבתי כלא. יש המון ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים. עם 1,000 חברות שהציגו כאן, הסלון האווירי של סינגפור שבר השנה שיא מבקרים. מלבד הדוכנים, 60,000 איש שפקדו את הסלון יכלו להתרשם מתרגילים מסמרי שיער של חילות האוויר של אינדונזיה, דרום קוריאה, אוסטרליה, הודו ועוד. מטוס הנוסעים A350-1000 של חברת איירבס רקד לו בשמיים, מדלג באלגנטיות בין ריחוף במהירות אפסית לתמרון של מטוס קרב, כשבמיכליו דלק בר קיימה בשיעור של 35%. התעופה העולמית תורמת 2% לפליטות הפחמן הדו-חמצני, והשנה נשמעו התחייבויות פומביות למעבר לדלק שיפחית את הזיהום, תערובת של דלק סילוני רגיל ותרכובת דלק בר קיימה המיוצר בין השאר ממחזור שמן בישול משומש וגידולים עתירי אנרגיה. מספר רב של חברות הציגו פיתוחי E-VTOL, החלאה של רחפן ומונית, כלי טייס חשמליים שיכולים להמריא וננחות אנכית, ולהטיס 15 נוסעים. בעתיד הכלים האלה יאפשרו להתנייד בערים באוויר. חברה גרמנית הציגה כלי טייס אישי בעל טווח של 500 קילומטר, שממריא ונוחת כמעט אנכית על מסלול קצרצר, כמה עשרות מטרים בלבד. הוא נראה כמו מסוק, אך אינו מסוק, ולכן זול משמעותית והרבה פחות מסובך להטסה. המבקרים זכו לראות גם את האיירפיש, סירה מעופפת, שמנצלת את אפקט הקרקע במרכאות כדי לשייט מעל הגלים במהירות של 170 קילומטר לשעה לטווח של 450 קילומטר. האפקט האווירודינמי שנוצר בגובה נמוך מעל פני הקרקע או הים, מאפשר לכלי הטייס לרחף גם במהירות נמוכה. ברית המועצות פיתחה בשנות ה-80 כלי דומה נושא נשק גרעיני, אולם הוא מזמן אינו בשירות. האיירפיש כבר טס, ומתאים במיוחד לתיירות ותחבורה בסביבה ימית. היצרן הכריז כי 10 כלים כאלה כבר הוזמנו על ידי לקוח בטורקיה. בתערוכה הוצג גם מלט אוסטרלי מקרטון שערך לאחרונה את הבכורה שלו בשדה הקרב באוקראינה, שם על פי הדיווחים נעשה בו גם שימוש לתקיפת בסיס של חיל האוויר הרוסי. למלט החד פעמי יש חתימת מקם אפסית, מה שמקשה מאוד על יירוטו. פיתוח מעניין שתפס את תשומת לב המבקרים היה מסוק קטן ללא טייס תוצרת סין, שמיועד לטיפול בשריפות במגדלים. גורמים ישראלים, מקומיים וזרים שביקרו בתערוכה, סיפרו כי הופתעו מהנוכחות הסינית הגדולה בסלון. לא ציפיתי לזה, אמר בכיר בתעשיות הביטחוניות. בסוף, כל המדינות באזור הזה מאוימות על ידי הסינים. פה בתערוכה לא קונים מסין מטוסי קרב. אולי הם עושים פה טיזינג. ג'ון אוסטובר, מבחירי כתבי התעופה בעולם, העלה את האפשרות שהסינים החליטו הפעם להציג את מרכולתם על הבמה בסינגפור כדי להפגין עוצמה. השאפתנות של בייג'ין באה לידי ביטוי בין השאר בהצגה של מטוס הנוסעים C-919, שפותח על ידי חברה ממשלתית סינית. באי הסלון השקיפו על מטס שלו בשמי התערוכה, אולם דרכו של המטוס רצופה מהמורות. הוא טרם קיבל אישורי טיסה מחוץ לסין, ובשנים הקרובות הוא ישמש רק לטיסות פנים. אביק, קונגלמורת התעופה והביטחון הסיני, הציג דגמים ממגוון רחב של מטוסי קרב, חמקנים ומלטים, והשיק לראשונה מחוץ לגבולות סין את מסוק הקרב החדש Z-10 המזכיר מאוד את האפאצ'י. בשנים האחרונות גוברת ההתגרות הסינית בשכנותיה. מטוסי קרב סינים חודרים למרחב ההגנה האווירי של טיואן, הצי עורך תרגילים תכופים המדמים מצור על האי, ובייג'ין שווה ומצהירה כי תפעל בתקיפות להשיבו לריבונותה. בים סין הדרומי היא תוקפת צירות דייג של הפיליפינים, ומשתלטת על עוד ועוד שוניות וסרטונים בשטח המריבה, שעליו תובעות בעלות גם וייטנאם ותאילנד. סין הכריזה ריבונות על שורה של איים מלאכותיים שיצרה, הקימה שם בסיסים, פרסה טייסות קרב וטילים נגד ספינות, והרחיבה משמעותית את יכולות התקיפה שלה, הרחק מהיבשת. עיני שכנותיה של סין נשואות ליריבה הגדולה, ארצות הברית, וזו אכן הפגינה את הנוכחות המסיבית ביותר על רחבת המטוסים הענקית בתערוכה. היא פרסה בסינגפור צמד חמקני F-35, מתדלק אווירי, מטוס ביון ולוחמה אלקטרונית וימית של הצי, וכן את מטוס התובלה הגלובמאסטר, שמאות כמותו נחתו בחודשים האחרונים במזרח התיכון, עם כמויות עצומות של חימוש לישראל. בסוף היום השלישי, הפציעו בשמי התערוכה צמד מפציצים אסטרטגיים מסוג B-52, שהגיעו הישר מגואם, כ-5,000 קילומטר, 6 שעות טיסה. הם ביצעו יעף בודד ועוצמתי, מעל אלפי באי התערוכה, ונעלמו אל מעבר לאופק, בחזרה לבסיס האסטרטגי באוקיינוס השקט.